סליחה על האיחור, אני בא עכשיו מהלוויה של חייל מפלוגה של הבן שלי. הם היו שם בעזה והיו בשני בתים, אתם בטח שמעתם את זה, יודעים. היה פיצוץ לא מבוקר, ואז הבתים התמוטטו עליהם והם נהרגו, והבן שלי עמד שם ממש צמוד אליהם, ואני מכיר את כמעט כל החבר'ה האלה שנהרגו שם, כיוון שבאתי אליהם, כאילו אני כמעט כל שבת נוסע לבסיסים צבאיים ונפגש עם החיילים ונשאר שבתות איתם, ובאחד השבת, ופעם אחת באתי לפלוגה שלהם, עברתי להם שם שיעור, ופעם אחת, ולפני חודש בערך, אני חושב, אולי קצת פחות אפילו, ביליתי איתם כל השבת בכיסופין, והם מכיסופין נכנסים לעזה וחוזרים. אז אני לא זוכר בדיוק להגיד עם מי מה, אבל דיברתי איתם, שוחחתי, אינם פלוגה זה סך הכל 100 איש, זה פלוס מינוס, אז 20 מתוך 100, אז ודאי ש... הייתי איתם, זה מאוד, מאוד כואב, מאוד קשה, אבל זה, אבל אין מחיר גבוה מדי בשביל מדינת ישראל. אין מחיר שהוא גבוה. ואנחנו מוכנים לשלם. והבחור הזה עכשיו, אלקנה ויזל, השם יקום דמו, שהייתי עכשיו בלוויה שלו, אז הוא השאיר מכתב פרידה. אז הוא כתב שם, אם אתם קוראים את המכתב, הסימן שמשהו קרה לי. והוא כותב, שאם נפלתי בשבי, זאת אומרת, או נהרג או נפל בשבי, רק בשני מקרים הללו הם מעבירים את המכתב הזה, אומר, אם נפלתי בשבי, אני דורש, כן, כך הוא כותב שם, אני דורש שלא ישחררו אותי. וגם בן שלי כתב מכתב כזה, לפני הרבה שנים, כשהוא רק פעם ראשונה התגייס. אז הוא כתב את זה. ויש הרבה חיילים כאלה, הרבה. לא מוכנים להשתחרר משבי. תמורת מחבלים אחרים. כן, ככה רוצים להשתחרר כמובן, אבל תמורת מחבל אחת. אפילו אחת, לא. כי מה זאת אומרת? אתה משחרר אותו, אתה משחרר את הרוצח לעם ישראל, אתה עכשיו משחרר רוצח פוטנציאלי שיהרוג אולי שם אנשים אחרים. אז למה דם שלי יותר אדום מדם של אנשים שעתידים להרג בגלל המחבל הזה? אז לכן הם לא מוכנים להשתחרר. ואלקנה היה חבר קרוב של בן שלי, הם היו ככה ביחד. אנחנו לא כל כך מבינים את כל הגודל של המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. מלחמה גדולה עכשיו, ברוך השם. לסבא שלי הייתה אישה שנייה, לא סבתא שלי, אבל היא כמו סבתא הייתה לי, כי מגיל מאוד קטן אני הכרתי אותה. והיא ראתה פעם טבח שעשו באוקראינים בכפר שלה, שהיו כפר של יהודים. אז הם היו מעמידים יהודים בשורה, אחד ככה, אחד אחרי השני, ומתאמנים מי יכול, עושים תחרות בינם בין עצמם, מי יכול לדקור יותר יהודים עם רומח במכה אחת. אז היה אחת, היה דוקר ארבע בבת אחת, אבל חזקים מהם היו יכולים חמש או שש בבת אחת. והיא ראתה את כל זה, והיא סיפרה לי את זה. זה... אנחנו נלחמים פה עם רוע עולמי. ואז הם לא יכלו להתנגד, אז לא יכלו להילחם. והיום כן. זה זכות להילחם. ומלחמת, מלחמה הזאת היא מלחמה קדושה. מלחמת מצווה, מלחמה גדולה. ואני התלבטתי לבוא לדבר פה, כי השיעור היה מתוכנן, שיעור על ט"ו בשבט. וחשבתי, כאילו התכוננתי לשיעור הזה, ופתאום קיבלתי הודעה שזה מה שקרה, אז לא ידעתי. אבל בכל אופן, אני חושב ש... בעם ישראל הכל קשור לכל. השמחה והאבל והמלחמות וחגים, הכל קשור לכל. ואנחנו ננסה להבין היום, בכל אופן, על שיעור על ט"ו בשבט, איך הכל קשור לזה, למלחמה והכל. טוב, נתחיל מזה שחז"ל, חז"ל מדמים את, אומרים, יש גאולה, כן? אבל מתי אנחנו נדע שבאמת הגיעה גאולה? מהו הסימן המובהק ביותר לזה שהגיעה עכשיו גאולה? והסימן המובהק, אתם ודאי מכירים את זה, הם אומרים, גמרא במסכת סנהדרין אומרת, זה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרחם תישאו, לעמי כי קרבו לבוא, וזהו. זה הרש"י אומר שם, במקום, שכשארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. זה סימן הכי מובהק, שהגיע גאולה. זה לא מובן. זאת אומרת, אם היו שואלים אותנו, אותי, מה לדעתך קץ שהגיע שעת הגאולה? אז הייתי אומר, קיבוץ גלויות, הקמת מדינת ישראל, כיבוש ירושלים, בניית בית המקדש אולי, ביאת המשיח. זה קץ המגולה. ואומרים, לא. ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. למה? באמת, כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לזכור שיחס שלנו לארץ ישראל ולפירות והתבואה, חקלאות, הוא לא יחס תועלתי. כאילו, אנחנו צריכים קרקע איפה לחיות, אז הנה זה ארץ ישראל. זאת אומרת, אם יש קרקע יותר טובה, מקום יותר נוח, פחות בעייתי, פחות... אז אנחנו נעבור לשם, אוגנדה, בירביג'אן, ארגנטינה, יש כל מיני אפשרויות. לא, יחס לא תועלתי. יש בזה משהו עצמי בקרקע, בארץ, וגם בפירות. אומר רב צבי יהודה, אומר ככה, גם בתשובות חתם סופר, הוא אומר כך, שעבודת הקרקע בעצמה היא מצווה משום יישוב ארץ ישראל. ומוסיף שם עוד, ולהוציא פירותיה קדושים. פירותיה קדושים. כאילו, לנו זה, אנחנו רגילים לשמוע ביטוי כזה, כן, פירות הקדושים, אבל בתקופה של חתם סופר, שזה נשמע, מה זאת אומרת, פירות קדושים. תפילין קדושים, מזוזה קדושה, אבל חפצי קודש, אבל מה פירות קדושים? אומר על זה רב צודה, צריך להתבונן בביטויים של גדולי ישראל, גדולי תורה וגדולי אמונה, וכשאמרו, הרגישו מה שאמרו. מה שהם אמרו, הם הרגישו, חיו את זה. הבננה הקדושה, הטומטו הקדושה. טומטו, רב צודה לא אומר מילה עגבניות, הוא אומר טומטו. וכדומה, צריך להכיר בזה, מה זה סדר זרעים בארץ ישראל? זהו אמת מאוד רצינית. יש כאן עומק, עירת שמיים שגדולי ישראל, צריך להרגיש את זה ולהתמלא בידיעת האמת הזאת. ולמה? מה הרעיון? למה בננה יכולה להיות קדושה? אז כדי להבין זה, אני רוצה, זה נושא שקצת קשה להסביר, אבל ככה, תתאמצו ותנסו להבין. אנחנו רגילים לחיות בעולם שיש מציאות, אנחנו חיים בה, וזהו, זה העולם. וישנם עולמות אחרים, עליונים, רוחניים, שאנחנו מאמינים, יודעים. אבל יש אפשרות להבין את זה אחרת. יש אפשרות להבין שאנחנו חיים בעולם הזה, אבל יש מאחורי העולם הזה, יש עומק של המציאות. וכל מה שאנחנו פוגשים בעולם, כל החפצים, כל האובייקטים שאנחנו נפגשים איתם, הם בעצם שער כדי להיכנס לתוך העולם הפנימי, האמיתי, שנמצא פה, עכשיו, בעולם הזה. זה משל למה דבר דומה למסך במחשב שלנו, שיש שם אייקונים, מין, כן, צלמית. אז יש שם תמונות, יש שם כל מיני סימנים כאלה, שם, אז יש נגיד, תמונה שם של מישהו. אתה עושה לה קליק-קליק, ואתה נכנס לחתונה של הבן שלך. שם חתונה. מצולמת. יש שם איזשהו W כזה, word, אתה עושה קליק-קליק, ואתה נכנס לספר חדש שלך. יש שם סימן כזה של ספר תורה, אתה עושה קליק-קליק, ואתה באוצר חוכמה. אוצר החוכמה. אז ככה זה כל העולם כולו. אתם יודעים, כל המציאות, כל מה שאנחנו רואים, זה שער. זה צלמית. שאם אתה יודע להתבונן בו, דרכו אתה פוגש מציאות אחרת. אומר על זה רב קוק בספר אורות, במאמר שנקרא צמאון לקל חי. אומר ככה. צריך להראות את הדרך איך נכנסים לטרקלין. דרך השער. השער הוא אלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק, ובהדרת מאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשה כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה ולהיבלע בקרבה, לאסוף לאסוף אל אורה, איננו ואיננו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה, ובשבילנו אל עולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. זה השער. כל דבר, כל פרט, כל נקודה, זה צלמית, זה שער. אז במבט הזה, אני חושב שזה חשוב שאנחנו נסתכל ברעיון מה זה צומח, מה זה צמח. אנחנו יודעים שמשיח, אחד השמות של משיח, שם שלו צמח. כמו שאומר הפסוק, אני שולח לכם עבדי צמח. אומר על זה, אומר על זה ספר אם הבנים שמחה, אומר ככה. ונראה לי, דמשום זה כינו בנביאים את משיח צדקנו בשם צמח. דכתיב, אינני מביא לכם עבדי צמח, זכריה. איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח. ואנחנו אומרים גם בתפילה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. והוא דרך שכתב הגאון בספר עזרת כהן, כוונה לאגרה, אני חושב. בשם שלטי גיבורים, דל כן נקרא זורבבל צמח, כי מעלתו תהיה כמו צמח, האדמה שגודל מעט מעט. כן, מעלתו תעלה מעט מעט, עד שתגדל מאוד. על כאן לשנו, כן, של אגרה. ועל כן, משיח נקרא גם כן צמח, שכן תעלה מעלתו מעלת ישראל מעט מעט עד שתגדל מאוד כמו צמח האדמה, וממילא מוכן מכל זה, מוכח מכל זה שישועתנו של עתיד תצמח בדרך טבע, רוצני לומר בנס המולבש בטבע, ועל כן יצטרך לזה את השתלשלות הטבע שבה מעט מעט, ולא בבת אחת. זה הרעיון של צמח. זה תהליכיות, זה מה שמאפיין צמח, תהליכיות. מכל דבר שיש בעולם שלנו, אתה לא רואה שום דבר שיש בו מעבר כל כך חד, כל כך דרסטי, מגרעין קטן למשהו אחר, משהו גדול כזה, וזה הכל מתרחש לאט 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 מול עיניך. יש עצים כאלה, עץ סקויה, שזה עץ שיש עץ, הוא גובה שלו 150 מטר. 150 מטר, אין בכל ארץ ישראל בניין אחד שהוא בגודל כזה. 150 מטר. כזה עץ גבוה. והוא תופס בקרקע מקום כזה שיש כזה עץ שעשו בו חור, כי הוא שם, סתם איזה מעבר. אז עשו בו חור, ומכונית עוברת בתוך העץ. וזה מתחיל מגרעין קטן. אז זאת הדוגמה, מעט מעט, מעט מעט, לאט לאט הוא צומח. וככה זה גם גאולה. גאולה זה תהליך. זאת אומרת, הוא צומח מעט מעט. ואם לא היה זה כתהליך שצומח לאט לאט, האם זה היה יותר טוב? נגיד, אני אשאל אתכם שאלה כזאת. אם היה לנו כפתור, שאתה לוחץ על הכפתור, ומיד יורד בית המקדש מן השמיים, משיח בא, ערבים כולם בורחים מארץ ישראל, עוזבים אותנו, הולכים רחוק, 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 לא נמצאים בגבולות של ארץ ישראל המובטחת, הגדולה, שכוללת הכל, כן, כל הארץ ישראל הגדולה. כולם בורחים, כל עם ישראל חוזרים בתשובה גמורה, אוהבים אחד את השני, מתפייסים, מבקשים סליחה, נהיים אחים, כולם כדבר אחד, ויש כאן ממש דברים עצומים גדולים, והנה בא משיח צדקנו. הייתם לוחצים על הכפתור הזה? לא, אם בטוח שזה יקרה, בטוח, בטוח, זה אתה לוחץ וזה קורה. אוקיי, אז נגיד, מה שאתם אומרים כן, כן? אז נגיד, אני אשאל אתכם, תארו לעצמכם שזה קרה, באמת קרה, בא משיח בבית המקדש והכל, כהנים בעבודתם ולווים בשירם. והנה, מגיע אליך נכד שלך ואומר, סבא, זה נכון שאתה חיית בתקופה שעדיין לא היה בית המקדש? אני אומר, כן, נכון. ומה, והיה זמן שהיו פה גויים, זרים, כל מיני שם אויבים, גרים בתוך ארץ ישראל, וזה, כן, כן, אני זוכר את זה, כן, בטח, היה. וואו. והראית כל המעברים, כל מה שקרה, כן, כן. סבא, ומה אתה עשית בכל התהליך הזה? מה עשית שם? אומר, שום דבר. לא, אבל איך זה קרה? מה אתה תרמת לזה שזה יקרה? לא, לא תרמתי כלום. שום דבר, ככה, סתם חייתי. אז נכון שזה קצת מבייש?
כמו
בני
ישראל,
שלקחתם
40 שנה שהם יצאו מהאחוז,
וגם כשהדור יבוא, וגם לא עשו. אתם מבינים שזה דבר שמאוד מבייש להגיד שכן, הכל זה קרה ואתה לא עשית בשביל זה שום דבר? שהחבר שלך לחץ על הכפתור, כן? אתה אומר, מי קפץ? מי לחץ על הכפתור? כן? לא אני. אז מה אתה עשית? ויש כזה דבר ביהדות, זה נקרא נאמה דה כיסופה. נאמה דה כיסופה זה מושג בחסידות, שאומר שהנשמה שלנו מגיעה לעולם הזה כדי לקבל זכויות להתענג על השם. מהי זכויות? אז אומרים ככה. נשמה, כשהיא נמצאת בקרבת אלוקים, אז היא נהנית מזיו השכינה, והכל אור גדול, ושמחה גדולה, ותענוג, ויופי. דבר אחד רק בעייתי. שהיא מרגישה בושה לקבל כל הדברים הטובים הללו בחינם. נכון, 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 אבל מה אני עשיתי בשביל זה? שום דבר, כלום. אז מושג הזה, נאמה דה כיסופה, זה תרגום של מארמית שאומר שזה לחם בושה, בושה. ולחם עצלות לא תוכל. כן? לחם בושה, שזה אתה נהנה, 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 ומה עשית? לכן, הקדוש ברוך הוא נותן לאפשרות לזכות בדבר הזה. הוא מאפשר לרדת לעולם הזה, לכדור הארץ, ופה היא צריכה לעבוד, ללחם נגד אויבים, להניח תפילין, לעזוב את מקום פרנסה טובה, והכל, הכל, 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 כי אתה רוצה את הטוב. אבל אם אין, אז מה אתה עשית בשביל זה? זה נמה דקיסופה, זה מבייש, זה בושה לקבל את הטוב בחינם. וגם משיח בחינם, זה בושה. אולי אתן לכם עוד דוגמה טובה שאתם תבינו. תארו לעצמכם שיש לכם אותו כפתור, שאתם לוחצים עליו, נולד לכם בן, לוחצים על הכפתור, והוא בום, בן 20. צדיק, טוב לב, פאות ארוכות, לומד בישיבה טובה, ציצית בחוץ, והוא הולך עכשיו להתחתן. הייתם לוחצים על הכפתור הזה? למה על משיח כן הייתם לוחצים? מה ההבדל? זה אותו עיקרון. אנחנו רוצים כמה-כמה. אנחנו רוצים מעט-מעט. לא בבת אחת. זה מה שהוא כותב, אם הבנים שמחה. גאולה שבאה מעט מעט ולא בבת אחת. לא רוצים כפתור הזה. אז למה יש לנו איזשהו כזה, בכל אופן, רצון כן לקבל את הדברים הללו בחינם? זה בגלל שיש דבר כזה נקרא חטא הארץ. חטא הארץ זה בא מגמרא שמספרת על זה שקדוש ברוך הוא אמר לארץ להוציא עץ פרי, עושה פרי. כן? אומר הפסוק, ויאמר אלוקים, תצא ארץ עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי, ובמקום זה הארץ עשתה עץ עושה פרי, לא עץ פרי, אלא עץ עושה פרי. אומר על זה פסוק, ולמינהו, ותוציא ארץ דשא מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי. מה ההבדל בין עץ פרי לעץ עושה פרי? שעץ פרי כוונה שבגזע ובענפים ובעלים, יש טעם של פרי, אותו טעם ממש, כמו שיש בתפוז, יש את זה בענף. אתה יכול לאכול ענף. זה היה תכנון אלוקי, לכתחילה. והיא לא עשתה כן. זה נקרא חטא הארץ. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא הכל יכול, ולמה זה ככה וככה, הרי מאחורי זה עומדים איזה שהם רעיונות, זה לא סתם. אז באמת אומר על זה מדרש, אומר ככה, שזה היה חטא הארץ. פרי, היה אמור להיות פרי, היא עשתה שפרי נאכל, ועץ אינו נאכל. מסביר את זה רב קוק, ואומר, לא, כל זה סמלים. כמו שאמרנו קודם, אתם זוכרים שכל דבר הוא סמל, הוא מסמל משהו. אז הגזע, הוא סמל של אמצעים, ופרי הוא סמל של תוצאה. כן? זה כמו שאדם שהוא כותב נגיד ספר, והוא כותב שם, נותן למישהו, אומר, זה פרי מעשה ידיי. מה זה פרי? תוצאה. אז הרב קוק אומר שבעצם מה שקדוש ברוך הוא רצה זה שיהיה, זה שיהיה תענוג לנו, גם במעשים עצמם, לא רק בתוצאה. לא שהכל מעולה, הכל, זאת אומרת, אנחנו היום בנויים ככה שאנחנו לא צריכים עצים ועלים. צורת החשיבה שלנו, אנחנו היינו מעדיפים שתפוזים יצמחו לנו במקרר. אבל זה לא אידיאלי. האידיאל זה שאנחנו נלמד להנות מהתהליך עצמו, גם מהדרך. כן, נכון. אז משם הוא לקח את זה. טעם העץ כי טעם הפרי, בדיוק. אבל מה זה טעם העץ כי טעם הפרי? זה אומר שאתה לא רוצה תוצאה סופית, כמו שאמרתי קודם, אתם רוצים שבן שלכם יד בן 20? לא, לא רוצים, אנחנו לא רוצים תהליך. ושאנחנו נהנים מתהליך לא פחות ממה שאנחנו נהנים מהתוצאה. ותהליך הוא קשה, הוא לא פשוט. וזה מה שקרה לנו היום. נהרגו 24 חיילים. היו 21 ועוד שם שלושה במקום אחר. אתם יודעים, זה תהליך. אבל כמו שאנחנו לא רוצים ישר באופן אידיאלי את ילד שלנו, ככה גם לגבי יחסים בין בעל ואישה. השיעור הזה הוא בעצם שיעור על בניית משפחה יהודית. אז זה אותו עיקרון. זה ש בעל ואישה מתווכחים אחד עם השני וברוגזים וכועסים לפעמים אחד לשני ולומדים להתפייס ולומדים לא להסתגר ולא לשתוק ולא להיות זה וכל התהליך הזה. כך אנחנו בונים את החורבה אחת מחורבות ירושלים. ככה מגלים שכינה. לא זה שפתאום, בום, יש שכינה ביניהם, והכל אידיאלי, הכל טוב. לא, אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל אחד את השני. ואיך אנחנו עושים את זה? רק על ידי תהליכיות. והרעיון זה של התהליך, זה העץ. אותו אנחנו לומדים בעולם שלנו מצומח. לכן משיח נקרא צמח. מעט מעט, זה פרוצס, זה לא אירוע. עכשיו, אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אתם מבינים שהכל הוא קטסטרופה, חיים הם זוועת עולם אחת גדולה? אם אתה לא מבין שעל ידי משברים ועל ידי קשיים אנחנו הולכים ובונים משהו וצומח משהו ומתגלה בסופו של משהו. אם אתה מסתכל רק מה שקורה עכשיו, היום, הנה, קרה אסון, או קודם היה לך משהו, אחר כך יהיה משהו, כל פעם משהו קורה. אם אתה לא מבין שזה תהליך, שזה צמיחה, שזה משהו, אתם מבינים שזה הכל פשוט זוועת עולם, העולם הזה. שום דבר לא שווה את זה. זהו, זה פן אחת של צומח. יש בחינה שנייה של צומח. בחינה שנייה היא נקראת מטמורפוזה. מטמורפוזה זה בלטינית, מושג מעבר מיצור אחד ליצור אחר. למשל, זחל, הוא עובר תהליכים מסוימים, הוא הופך להיות לגולם, ואחר כך משהו קורה, ואז הוא הופך לפרפר. היה זחל, נהיה פרפר. זה כאילו שתי חיות שונות לגמרי, זה יודע לעוף, זה לא יודע לעוף, זה עושה דברים כאלה, וזה לא, ועוד 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 ועוד. הוא נראה אחרת, הכל אחרת, אבל זו אותה חיה, כן? אבל הוא נראה אחר לגמרי. אז השינוי, זה לא, תבינים, פרפר זה לא זחל עם כנפיים. זחל שהיה, הוא מת. בתוך הגולם, שם הוא מתמסמס, הוא אם אתה פותח את הגולם, כשזחל שם היה בפנים. אתם תראו שם, זהו, משהו שם כלום, אין שם שום דבר, הוא מת זחל בגולם. ואחר כך ממנו מופיעים כנפיים, מופיע ייצור אחר. אז זה נקרא מטמורפוזה. אז אם אני מסתכל ככה על המציאות, אני חושב שהמטמורפוזה הכי גדולה זה שאני רואה שמאדמה פתאום יוצא תפוז. אתם יודעים, זחל זה לפחות היה פה משהו שהתרכב וכל זה ונהיה משהו אחר. אבל מאדמה היה שם גרעין, אבל גרעין בתוכו, הרי אין תפוזים. פתאום אתה רואה, שם את זה באדמה, ולא היה באדמה שום דבר, אולי, ויצא מזה תפוז, או אבטיח. איך? איך זה קורה? אז, זאת המשמעות של, העולם שלנו. העולם שלנו עובר מטמורפוזה כזאת. אם לא מבינים את העיקרון הזה, אז העולם שלנו זה זוועה. אין לו משמעות. מטמורפוזה זה אומר, זאת אומרת, צומח, כן? צמח, הוא רומז לנו, מלמד אותנו, שהעולם הזה, עם כל, עם כל הגועל שיש בו, עם כל, כל הזוועות שיש בעולם הזה, הוא יהפוך למשהו עצום, אדיר, עליון, נשגב, אלוקי, קדוש. זה משמעות של העולם שלנו. וזה מלמד אותנו צמח. זה הרעיון של תחיית המתים, שהיה פה משהו נורא, ופתאום קם לתחייה, משהו נהיה אחר. וזה מה שאנחנו רואים בצמחים. גם צמחים שיש, צמחים שהם בחורף, מורידים כל העלים שלהם, נהיו כזה, ואתה חושב שהוא מת, פתאום הוא אופ, והוא פורח.
מסוימת, לא יפרות, בין המעבר
האחת, בין כאילו זחן,
זה
כאילו זה, זה
מתפרק וגם
נצר
תהליך מהיר, לעומת
הצמח שגודל
לאט לאט?
לא, אבל צמח, כן, זה יותר לאט, אבל, אבל העוצמה כזאת שאתה רואה את זה בצמח, אתה לא רואה את זה בזחל. אתה, כמה פעמים אתה ראית זחל עובר לפרפה, אז אנחנו רק יודעים את זה, אבל צמחים אנחנו כל הזמן נמצאים, רואים את זה, אתה בעצמך, שמת שם גרעין, פתאום יצא לך שם את סלפוחים או משהו כזה, אתה במועדיך, לכן זה דבר שהוא מהווה מין דוגמה למשיח, משיח צמח, לכן הוא נקרא צמח, שאנחנו יודעים שהעולם הזה יתעלה למדרגות בלתי רגילות. זהו, זה דבר שני. ודבר שלישי זה שצמח הוא דוגמה לסמל של אמונה. למה צמח זה אמונה? זה בגלל שכדי להצמיח משהו, אתה צריך לזרוק משהו טוב. ואתה לוקח חיטה, נגיד טונה של חיטה, ואתה עכשיו שם את זה באדמה, אתה בטוח, אתה מאמין, אתה מקווה שהוא יצמח, אבל אתה לא יודע באמת 100%. אז מה אתה עושה? אתה עכשיו לוקח כסף שלך, זורק את זה לאדמה, ובתקווה שזה יצמח. אבל אולי לא. אז הדבר הזה הוא מאפיין דווקא את העולם הצומח. מה הדבר? יש סיפור כזה בגמרא על נביא יואל, שהייתה שנה בתקופה של יואל שהיו שם 7 שנות רעב, רעב גדול ונורא, לא ירדו גשמים, וכמו שאז באותם ימים אי אפשר להביא אוכל מטורקיה או ממדינות אחרות, אין, כולם מתים מרעב, ובאמת זה מה שהיה שם, אנשים היו מתים, בשנה הראשונה אכלו מה שהיה להם, בשנה השנייה עוד קצת נשאר קצת זה, בשנה שלישית הם שחטו כל בעלי חיים שהיו להם, פרות, כבשים, ואכלו בשר כדי לא למות. בשנה הרביעית הם אכלו כל מיני חולדות ואכברים וחתולים וכלבים. ובשנה החמישית הם אכלו כל מיני ג'וקים ורמסים ולא היה מה, ובשנה השביעית אכלו פגרים של נשים שמתו. ואז בא נביא ואומר להם, יש לכם קצת זרעים? אז כמה היו כמה זרעים? זאת אומרת, תלכו ותזרו את זה באדמה. אז הם אומרים, איך? מהזרעים הללו אני עכשיו יכול לעשות לחם ולתת לילדים שלי. ואתה אומר, לזרוע את זה באדמה, אז אנחנו נמות. נביא אומר, אף על פי כן. הם הולכים וזורים, וקרה להם נס, והכל תוך 11 יום צמחו להם הכל חזרה ונהיה חיטה והכל. אז זה שאתה, שהם אמינו לנביא, עשו מה שאמרו והקריבו את החיטה הזאת שהייתה להם, זה היה דבר עצום. ועל זה אנחנו אומרים בשבת, אנחנו עזורים בדימה ברינה יקצורו. זה על זה זה. זה גמרא במסכת תענית. סליחה שאני לא נתתי לכם היום דפי מקורות, פשוט לא הספקתי לצלם את זה. אז אומר ככה, גמרא אומרת ככה, בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה, אותה שנה לא היה, לא היו גשמים וכולי, אמר להם, מי יש לו קו חיטים או קביים סיורים, סליחה, לא, אומר ככה, אמר להם נביא לישראל, צאו וזרו, תזרו את ה... אמרו לו, מי שיש לו קו חיטים וקביים סיורים, יוכלנו וחיה, או יזרענו וימות, אמר להם אף על פי כן, יצאו וזרו. נעשה להם נס, והתגלה להם כך וככה, ועל אותו דור הוא אומר, עזורים בדימה ברינה יקצורו, הלוך ילך ובוכה, הולך ובוכה, נושא משך חזרה. מאי הולך ילך ובוכה וכו', כן? ואז הוא מסביר את הרעיון הזה. זאת אומרת, אמונה, צמח זה סמל, לזה שאתה מאמין וזורע. זה סדר זרעים, זה נקרא אמונות. עכשיו, כשאתה מבין את העיקרון הזה, אז אתה גם מבין שעץ הדעת הופכת לעץ החיים, הופך לעץ החיים. קודם אתה ידעת משהו, אינפורמציה, קלטת משהו, אבל כשאתה חי את זה, זה הופך להיות לך לעץ החיים. זאת אומרת, כמו גוף שלנו, הוא מסתיר מאיתנו את הנשמה. כי לגוף יש כל מיני דברים, כל מיני קליפות ורצונות. אז נשמה שלנו, אבל על ידי אותו גוף, אתה גם יכול לגלות את הנשמה שלנו. ואותו עיקרון גם בחומר, אותו עיקרון בעולם הזה. העולם שלנו מסתיר את אלוקות, אבל אם אתה יודע להסתכל נכון, אתה יודע להתייחס לעולם בצורה נכונה, אז על ידי העולם הזה מתגלה אלוקות. ואני חושב שזאת, זה הרעיון של אין לך קץ מגולה מזה. למה דווקא זה שארץ ישראל נותן פירותי בעין יפה, זה אין לך קץ יותר גדול שה... כי מה שאמרתי, בניית בית המקדש, קיבוץ גלויות, שחרור ירושלים, הקמת מדינת ישראל, כל הדברים הללו, זה אנחנו עשינו את זה, יכולנו לעשות את זה במו ידינו. אבל כשהארץ מתעוררת מעצמה לתת פירותיה בעין יפה, אז זה שינוי חומר, זה לא אנחנו, זה מציאות כולה מגיבה על המעשים שלנו. לכן הם אומרים, אין לך קץ מגולה מזה, כי חומר עצמו משתנה. וזה שחומר עצמו משתנה, זה מתבטא בזה שנותן את פירותיה בעין יפה. יש לארץ ישראל עין יפה. היא נותנת את זה זאת אומרת, אנחנו מבינים שארץ ישראל זה לא אמצעי בלבד. אנחנו נראה את ה... בשביל משהו אחר, כן? אלא ערך בארץ ישראל עצמה. אומר על זה רב קוק ככה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה. של התאגדות הכללית וחזקת קיומה חומרי ואפילו רוחני. לא, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה החבוקה בסגולות פנימיות עם המציאותה. עם מציאותה. זאת אומרת, כשאתה לומד לראות טעם העץ, בתם העץ, זאת אומרת בארץ ישראל עצמה, את הערך אלוקי, ערך גדול, זה תם הפרי. פתאום זה מתבטא בט"ו בשבט. כן, מה רציתי להגיד? לא, אבל איך היא נותנת פירותיה בעין יפה? על ידי מעשים שלנו, שאנחנו באים לפה, שאנחנו נלחמים עליה, שאנחנו חיים בה על ידי... חיים טובים, חיים של קדושה, אז היא מתעוררת אלינו ונותן פירותיה בעין יפה. אני רק לסיום, לסיום ממש ממש סיום, אספר לכם מהר סיפור קצר מגוש קטיף. אנחנו גרנו בגוש קטיף תקופה מסוימת, ובנצרים, והיה לנו שם, היו הרבה שכנים שלנו, שהיו להם פרדסים וחממות, שבחממות הללו היו עובדים ערבים. וכשהיה גירוש מגוש קטיף, אז כולנו עזבנו, כולם עזבו את זה, אבל פרדסים נשארו, והחממות, הכל נשאר אותו מקום. והם היו מאוד מאוד מסגשגים, מביאים שם, היו שם, מביאים הכל לחוץ לארץ לייצוא. זה היה משהו, ממש המון המון חקלאות. ופתאום עזבנו, טוב. והערבים שעבדו שם בחממות נשארו. והם המשיכו לעבוד, ופתאום בשנה אחר כך, אין שום דבר, לא הביא פירות. הם משקיעים, ולא נותן כלום. וככה זה היה שנה אחרי זה, וככה. אז השכן שלי פגש אחד הפועלים שעבד יחד איתם שם, והוא שאל אותו, נו, איך הולך שם? ערבי, כן, פגש את הערבי הזה שם. נו, איך הולך? אז הוא אומר, לא הולך טוב. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי אתם ממזרים, אתם כך וכך, אתם עשיתם משהו לאדמה. הוא אומר, מה? הוא אומר, אנחנו מתווכחים בינינו, או שאתם שמתם שם רעל, ולכן זה לא צומח, או שאתם קיללתם את האדמה הזאת, אבל לא צומח, אין לנו כלום מזה, אנחנו משקיעים ולא כלום. אז הוא אמר להם, כנראה יש לנו הרבה רעל, כי אנחנו שמנו את הרעל הזה גם בבטח במצרים, גם בירדן, גם בסוריה, וכל... אין לאף אחד שזה צומח ככה. רק בארץ יש חקלאות פתאום צמחה ככה בצורה אדירה. וזה מעין סימן קטן של ה... ארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה. בעזרת השם אנחנו ננצח כל אויבים, אנחנו צריכים לדעת שכל זה רק תהליך, זה מטמורפוזה גדולה, זה אמונה גדולה. בעזרת השם אנחנו ננצח ונשמיד כל אויבים שלנו. כמו יש פסוק שאומר בתהילים, ארדוף אויביי ואשיגם ולא ישוב והצקלותם, אז יש אותו פסוק בשמואל, שאומר, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשיגם, אלא אשמידם. אז אני יותר משום מה נוטה לשמואל.